היא תבהר לנו את פרשת השבוע, פרשת פנחס, בזווית הנשית, האישית. בוקר טוב לך, מינדי, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך, מירי?
אני ברוך השם בסדר, את יודעת, חזרנו לכאן, הייתי אחרי שבוע של קורונה, גם אותי היא תפסה אחרי שנתיים וחצי, אבל הנה אנחנו כאן וממשיכים הלאה, לצעוד בעוז ובגאווה, והיום יש לנו גם חג הגאולה?
כן, אנחנו זוכות להתוועד יחד.
כן, האמת שפתחתי וסיפרתי על השתלשלות הדברים בחג הגאולה, ואיך אנחנו זוכים שבעצם הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, לא רק הקדוש ברוך הוא לא רק שחרר אותו, אלא כל אחד ואחד מאיתנו שהיום כל כך חופשי לפעול ולעשות דברים בנושא היהדות, בכלל בלי לחשוב פעמיים, הנה את במרכז תל אביב, אז את כולנו הוא שחרר.
הוא שחרר, נכון, ואנחנו, זה נקרא יום, ראש השנה למסירות נפש, היום הזה.
וואו.
כי ראש השנה זה יום שנותן כוח לכל השנה, והייחודיות של היום הזה זה באמת הכוח לפעול במסירות נפש, וכמובן שפרשת השבוע עוסקת באותו עניין, כמו תמיד.
כן,
פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שמוסר את נפשו כדי להציל את עם ישראל, וזה ברגע אחד שהוא מבין שאו שהוא עושה מעשה, או שלא יודעת איזה קטסטרופה תהיה פה, ובאותו רגע הוא מחליט ועושה, והוא מוסר גם את הגוף וגם את הנפש, כי רצו לנדות אותו. זאת אומרת, זה לא רק שבגשמיות הוא מסר את נפשו, הוא מסר את כל כולו בשביל עם ישראל, מסירות נפש אמיתית. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו בהקשר הזה של חג הגאולה, ולכן זה עוד יותר נותן תוקף לראש השנה למסירות נפש, שנותן כוח לכל אחת מאיתנו. כן, אני שמעתי אותך ודיברת כל כך יפה שהדור שלנו הוא מסירות נפש אחרת. אז מה זה באמת אומר? מה זה המסירות נפש הזו? וכדי להבין, בוא נתחיל מפנחס. פנחס עשה מעשה שהוא באמת ענק ועצום, והוא זכה גם לשכר שאף אחד לא זכה לו, הוא הפך להיות כהן, מה שלכאורה לא יכול לקרות, אבל הוא קיבל כהונת עולם, וכתוב גם שפנחס זה אליהו, דברים מאוד מאוד גדולים. ואנחנו לומדים מהאופן שבו הוא עשה את המעשה הרבה מאוד דברים שנוגעים אלינו, כי אנחנו לא פנחס, ואנחנו לא רבי הרייץ, ואתה יודעת, כל אחד יכולה לשמוע ולהגיד, טוב, עם כל הכבוד, הרבי, ראש בני ישראל, אז הוא מוסר את נפשו, ופנחס, זה בכלל עניין שהוא גדול עליי, ומה זה קשור אליי. אבל מפנחס אנחנו לומדות כמה דברים שהם מאוד מאוד נכונים לגבינו, לגבי החיים שלנו, ולגבי ההתנהלות שלנו במסירות נפש. דבר ראשון, כל הסיפור הזה עם שמעון, ונשיא שבט שמעון, סליחה, שהוא מגיע והוא אומר למשה רבינו, הנה גם אתה התחתנת עם ציפורה. זאת אומרת, יש לו איזשהו עילה למעשה שלו. אני לא סתם אומר דברים, אתה התחתנת עם ציפורה, אני גם יכול לקחת אישה שהיא לא יהודיה. ויש על זה הרבה מאוד שאלות ותשובות, ולמה הוא התכוון, הוא לא סתם שאל שאלה, הוא היה נשיא שבט שמעון, הוא לא שאל שאלה סתמית. אבל היו תשובות, ואת התשובות האלה לא ענו לו. אז אני לא נכנסת לכל ההתפלספות מה בדיוק היו אמורים לענות לו, אבל הנקודה היא שיש מצבים שבהם לא צריך לענות. אם המטרה של השאלה היא כדי לאשר להתחתן עם גויה, אז לא צריך לענות. וזה אומר לנו קודם כל שלפעמים יש מצבים שאנחנו לעצמנו שואלים כל מיני שאלות כאלה קנטרניות את עצמי. לא תמיד צריך תשובות, פשוט להמשיך הלאה לעשות מה שצריך גם אם אין לי תשובה. וגם אנשים מסביבנו שלפעמים שואלים שאלות שהם לא באמת כדי להבין, אלא פשוט כדי לקנטר או כדי להגיע לאיזשהו, לא תמיד צריך לענות. זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים מכל הסיפור הזה, זה לא תמיד צריך לענות, לפעמים צריך פשוט ללכת ולעשות מה שצריך. ואחר כך אנחנו רואים שהתורה, זה מאוד מעניין, מייחסת את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ואת זמרי, היא כותבת נשיא בית אב לשימוני. ורשי אומר, במקום שייחס הצדיק לשבח, ייחס את הרשע לגנאי. וזה שייחסו את פנחס לאהרון הכהן, זה כדי לשבח אותו. ואת זמרי ייחסו לגנאי. מה הגנאי? מה לא בסדר בזה שהוא נשיא בית אב לשימוני, הוא נשיא שבט בישראל, איזה מין גנאי זה? אלא שכתוב שהיה פה עניין מאוד מאוד מעניין, שהוא מאוד נוגע לנו. כל עם ישראל שראה את מה שקורה, היה בטוח שזמרי פועל מתוך חסד, ופנחס פועל מתוך אכזריות. כך זה היה נראה לעיניים שלהם. הנה, הוא בא ממקום של אהבה, הוא מאפשר, הוא בסדר, ופנחס מגיע והורג, אכזריות לשמה. את אומרת לנו בדיוק הפוך. פנחס קשור לארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, זה עניין של חסד מוחלט. וזמרי הוא נשיא בית אב לשמעוני, שעל שמעון אומרת התורה כלי חמאס מחרותיהם. במעשה של זמרי זה היה מידת אכזריות, שהוא רואה את כל העם מתחיל לחתור, במקום לעצור אותם, הוא מעודד אותם, הוא אומר להם, הנה מותר. הוא יודע שהוא יכול לפגוע בכל עם ישראל, אז על פנם זה נראה איזה יופי, הנה הוא מאפשר, הוא נותן, הוא נותן לגיטימציה, בוא נזרום איתו. אבל התורה אמרת לנו בדיוק הפוך, הוא אכזרי. וזה כל כך נקודה שהיא נוגעת לדור שלנו, כי את דיברת על זה וזה כל כך נכון, הדור שלנו, מה שהכי מאפיין אותו, ככל שמתקרבים לגאולה, ככה חושך כפול ומכופל. מה זה החושך כפול ומכופל? שהכל מבלבל. מה שחסד נראה אכזריות, מה שאכזריות נראה חסד. ולשמור על הבהירות הזאת, לדעת שפנחס זה מעשה של חסד, וזמרי זה מעשה של אכזריות, זה רק התורה יכולה להעיר לנו. ואנחנו צריכים כל הזמן לספור את זה, כל הזמן להיות בפוקוס ברור מה באמת טוב ומה שייך לצד שכנגד. והמעשה הזה של פנחס מלמד אותנו שלפעמים דברים נראים לנו בדיוק הפוך, כי בעיניים הגשמיות שלנו אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא באמת רואים את מה שקורה בעולמות העליונים. אז לפעמים זה נראה לנו בדיוק הפוך, אבל חייבים ללכת תמיד על פי התורה, והתורה אומרת לנו, הנה, זה כן, זה לא. זה חסד, זאת אכזריות. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת איתנו, כי זה מלמד אותנו מהי מסירות נפש אמיתית. שגם אם אנחנו נעשה משהו שעל פניו כולם יגידו, איזה אכזריות, זה ככה הם מתנהגים. אם התורה אומרת להתנהג כך, אנחנו נמסור את הנפש על זה. וזה מה שהרבי הרייץ מלמד אותנו. הרבי הרייץ עמד מול מעצמה ענקית, בן אדם אחד, בודד מול כל הקומוניזם הענק שהיה נראה ששולט בעולם. והוא לא התפעל, הוא לא התפעל מכלום. כשקוראים את היומן שלו, הרבי הרייץ כתב הרבה מאוד, הכתיבה שלו היא נפלאה, זאת אומרת, חוץ מכל התורה וכל הדברים, גם הכתיבה, היומן של המאסר למשל, הוא מצמרר לקרוא אותו. ובדברים הכי קטנים, הם דרשו שהוא יסיר את הכיסוי ראש, לא, הוא לא, מבחינתו הם לא קיימים, הם לא קיימים, כי הוא יודע שזה, שהניסיון הזה שאומר כרגע זה פשוט, ניסיון, והוא מלמד אותנו שהמסירות נפש שלנו היא תמיד לראות נכון ומה לא נכון. וברגע שאנחנו רואים שמשהו הוא לא נכון, וזאת המסירות נפש של הדור שלנו, כשאנחנו יודעים שהתורה אומרת שזה לא נכון, לדעת שזה רק ניסיון. וברגע שאנחנו יודעים שזה רק ניסיון, אז לא מתייחסים אליו בכלל, לא מתעסקים בו, ואז הוא נעלם. כשאנחנו באמת לא מתייחסים אליו, אנחנו באמת לא מתמודדים מולו בכלל, אלא פשוט אומרים, הנה, זה ניסיון, אני לא נכנעת אליו. לא מקבלת אותו. ברגע שאנחנו מצליחים להגיע למקום הזה, אז הניסיון הופך להיות נס להתנוסס. הוא מרים אותנו למקום שהוא פי אלף יותר גבוה מכל דבר אחר שהיה לנו. וזאת המסירות נפש שלנו. ואני רוצה רק לסיים עם נקודה אחת של מסירות נפש, שמסירות נפש אפשר גם להגדיר אותה. אפשר לדבר שעות על מסירות נפש, כי למה על מסירות נפש לא מוסרים את הנפש, מוסרים את הגוף? אלא החסידות אומרת מסירת הרצון. אבל אפשר גם להגיד שמסירות נפש זה להתמסר לנפש. אבל לאיזה נפש? לנפש האלוקית שלנו. כי אנחנו יודעים שבתניא כתוב שלכל יהודי יש נפש אלוקית ונפש בהמית. ולצערנו, כולנו לפעמים מתמסרים לנפש הבהמית. ועוד יותר מזה, יצא לי לומר את זה בכמה הזדמנויות השבוע, כי אני רואה את זה. לפעמים אנחנו מתמסרים לנפש הבהמית לא שלנו, אלא של מישהו לידינו, של מישהו אחר. אנחנו מתמסרים לנפשות בהמיות של אנשים אחרים. לפעמים אני מלאת רצון לעשות טוב ונכון, ואני רוצה, ואני, הנה, אני כבר הולכת לעשות, ואז מישהו עם הנפש הבהמית שלו לידינו מקרר אותנו, מזיז אותנו, צוחק עלינו, לא יודעת, יכול להיות כל כך הרבה דברים, והנפש הבהמית שלו צפייה עלינו. הנפש הבהמית של חברה שלי, לא יודעת. אז להתמסר למסירות נפש, להתמסר לנפש האלוקית ולא להיכנע, לא לנפש הבהמית של מישהו אחר ולא לנפש הבהמית שלנו, ובכל התמודדות לעצור שנייה ולחשוב, אני מתמסרת לנפש האלוקית שלי כרגע או לנפש הבהמית שלי כרגע. ואם נצליח, לפחות בחלק מהזמנים, להתמסר לנפש האלוקית שלנו, זאת המסירות נפש האמיתית של הדור שלנו. בכל מצב כזה לדעת שזה רק ניסיון, אנחנו לא צריכים לענות תשובות, כמו שאמרנו עם פנחס, ולא צריכים להיכנס לכל ההתלבטויות, זה כן, זה לא, איך זה ייראה, מה יגידו, אכזריות, חסד, אנחנו עושים מה שהתורה אומרת, אנחנו מתמסרים לנפש האלוקית שלנו, ואז אנחנו פועלים באמת במסירות נפש, ואז זוכים לגאולה, כמו שהרבי הרייץ זכה לגאולה שהייתה מעל, מעל, מעל לדרך הטבע, ועוד יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים היום, אז כל הקומוניזם הזה שהיה נראה כל כך עוצמתי, שהיה נראה שאף אחד לא יכול נגדו, היום לא קיים.
הכל התפורר.
התפורר, והרבי הרייץ, הדרך שלו ממשיכה ביתר סט, ביתר עוז, עד לגאולה האמיתית והשלמה.
אמן ואמן. מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, תבורכי על המסר החזק והעוצמתי הזה, ואיזה סדר עשית לנו בתוך הנושא של מסירות נפש. תודה רבה. תודה.
תודה. כל חי תמיד איתי.